אז שוב סליחה על האיחור וסליחה מראש על ההיעדרות החד פעמית בשבוע הבא. מוצאי פורים קטן, שני ימים של פורים קטן עברנו. אני חושב דווקא בשעות שלנו ובימים שלנו יש ערך יותר גדול להרבות ולברר את יסוד השמחה. צריך אותו, צריך אותו יותר מתמיד. והרגע השמח שמרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות, כתובים שני סוגים של שמחה. מקור אחד לפנינו, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוט וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ואז הפסוק הבא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. העיר שושן צהלה ושמחה, כך מציעים הפשטנים פה, זה העיר שושן בכלל, זה לא רק היהודים. כל העולם, כשהוא משתחרר ממין המן כזה, הוא משתחרר ממועקה גדולה. והעיר שושן צהלה ושמחה. וגם היהודים שמחו שמחה מיוחדת. אבל השמחה הזאת של היהודים נקראת פה בכמה מילים מיוחדות. ליהודים הייתה פסוק כל כך שגור בפינו, אורה ושמחה וששון בעיקר. עד כדי כך שגור שבכל מיני נוסחאות אנחנו בכל מיני צורות שונות תמיד מוסיפים, כן יהיה לנו השמחה הזאת. אולי השמחה הזאת של היהודים הייתה, היא בעצם אותו צהלה ושמחה, אבל עם איזשהו נופך אחר, עם עומק אחר. עם איזשהו עומק אחר. והשאלה היא באמת, מה זה? חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה במקור 2, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. כל אחד מהמילים האלו נדרש בדרשה. אמר רב יהודה, אורה זאת תורה. הוא מוכיח את עצמו מפסוק ידוע, וכן הוא אומר, כי נר מצווה ותורה אור. שמחה זה יום טוב. היה להם יום טוב, והיינו קבעו יום טוב. וכן הוא אומר, ושמחת בחגיך. חג הולך עם המושג של ושמחת. ששון זו מילה. וכן הוא אומר, ברית מילה. טס אנוכי על אמרתך, כמובן מחייב הבנה, ויקר אלו תפילין. וכן הוא אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. צריך להבין איך רואים בפסוק הזה את יקר ואת התפילין. אני מבקש לא לעסוק הפעם בשלושת המושגים האחרונים, שמחה וששון ועיקר, אלא רק במושג הראשון. לפני שליהודים הייתה שמחה כמו העיר שושן צהלה ושמחה, הרי העיר שושן כוללת גם את היהודים בשושן, הם ודאי לא יורדים מכל השאר, הם היו המקור לשמחה. אבל לפני שלהם הייתה שמחה רגילה של צהלה ושמחה, הייתה להם אורה. האור הזה שהבהיק מהם, האורה הזו שמילאה אותם, נקראת בפי חז"ל תורה. בשנים רבים שאלו על הפסוק הזה את השאלה הידועה, אם אורה זה תורה ושמחה זה יום טוב, אז למה מסבכים אותנו? שיהיה כתוב בפסוק, ליהודים היה תורה ויום טוב ומילה, זה נחמד מאוד, שמה צריך לתת לנו פרנסה, שיהיה כתוב ואחרי זה נדרוש, אפשר בלי. אבל השאלה היא יותר מהותית. משום שכתוב ליהודים הייתה אורה, ודורשים את האורה זה תורה, לא דורשים את אורה זו תורה סתם. כי כנראה השמחה מקבלת משמעות אחרת שהיא באה מתוך אורה. והאורה הזאת נקראת אצלנו תורה. אז שתי שאלות צריכות להטריד אותנו. ראשית, מעבר למילה היפה שנראית לנו מאוד מסודרת ונחמד, תורה ואור, מה באמת הקשר בין אורה לתורה? מה זה? שנית, ושתי השאלות תהיינה מחוברות עוד מעט, אחת לראותה, אם אורה זה תורה, למה זה קורה דווקא כאשר מגיעים לימי אחשוורוש? תדיר את השאלה הזאת מכיוון אחר הרבה יותר קשה. ועד ימי אחשוורוש. לא התגלה שתורה זה אורה, ואורה זה תורה? זה התחדש אז? מה התחדש בימי אחשוורוש שממנו מגיעים אחר כך לשמחה שהופכת ליום טוב מאוד מיוחד, פורים? כדאי לזכור, פורים הוא בעצם החג הראשון, האחרון בתנ"ך, הראשון שהוא בעצם של תורה שבעל פה כבר. הוא לא ניתן, הוא לא נקבע. הוא וחנוכה בעלי מעמד זהה. פורים נקבע על ידי בית דין, על ידי סנהדרין, על ידי אנשי סנהדרין של מרדכי, אסתר. חג שהופך להיות למשהו מאוד מאוד קבוע, וזכרם לא יסוף מזרעם, וזה יהיה לצור ודור, תועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, עד שחזל אומרים שכל המועדים עתידים להתבטל, אבל פורים ממשיך. השמחה הזאת, שהיא לא סתם שמחה, אלא היא יום טוב, ושמחה זה יום טוב, שהופך להיות לא לאיזה אירוע חד פעמי, לטקס הדלקת משואות לעשר שנים, אלא למהלך שנמשך דורות דורות, מתחיל מהאורה, ואורה זה תורה. מה זה? ולמה זה מתבטא דווקא פה? ולמה עד עכשיו אי אפשר היה לגלות שאורה זה תורה? ולמה באמת תורה מתבטא דרך המושג אורה? אני רוצה לחזור רק רגע לפרשת השבוע שלנו, כי בפרשת השבוע שלנו עוסקים באור שבתורה, בפורש, אבל גם עוסקים בזה שהאור הזה לא מגיע אלינו הנה. זה נמצא בסוף פרשת כי תישא. אחרי סיפור חטא העגל הנורא, מסתיים כל הסיפור, משה רבינו שוב עולה להר סיני, וביום הכיפורים אחרי 40 יום הוא יורד עם הלוחות בפעם השנייה. מקור 4 מתאר את שני הפסוקים בהם יורד משה מהר סיני. והיא ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברידתו מן ההר, כמו אגב לב, זה ממש כפילות, ממש כפילות, כמה שאנחנו רואים כפילויות לפעמים בפסוקים, כאן זה בולט, כתוב את זה מפורש לפני כמה מילים, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ברידתו מן ההר, אולי זה מזכיר לנו, בפעם הקודמת הם היו בידו, אבל ברידתו מן ההר הוא כבר שבר אותה. הם ממשיכים להיות בידו ברידתו מן ההר, התורה הזאת מן השמיים, שיצאה כבר לכיוון הארץ, אבל לא הגיעה ליעדה, כי אנחנו לא היינו מסוגלים לקלוט אותה, ונשברה. עסקנו בשבירת הלוחות בשבוע שעבר, הנה הוא ברידתו מן ההר, אבל הוא יורד עם זה. שני לוחות העדות האלה שעוד מעט יושמו בארון העדות, שעל שמו יהיה כל האוהל הזה אוהל מועד, נכון? הלוחות האלה שעליהם יהיו הקרובים ושם יוועד השם איתנו, ומלפניהם יהיה נר התמיד, בזה עסקנו בפעם שעברה, אני חוזר למשה, ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. יש לו אור שמבהיק מפניו. והוא לא ידע. נפלא. הוא בכלל לא שם לב לזה. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. מעניין מאוד. זו הפעם השנייה במתן תורה על כל שלביו, שבני ישראל רוצים להתקרב לאיזו דרגה, אבל לא מסוגלים, והם יראים ונרצאים לאחוריהם. הפעם הראשונה הייתה שהם ראו את הקולות ואת הלפידים, נכון? את מראה כבוד השם ואש אוכלת, והם כל כך נבהלו וחזרו אחורה ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. כי הם לא היו מסוגלים. מסתבר שאחרי חטא העגל הם ירדו עוד מדרגה למטה. עכשיו כבר את האור שמבהיק ממשה הם לא יכולים לראות. ויראו מגשת אליו. אומר רש"י במקור 5, בוא וראה כמה גדול כוחה של עבירה. תראה מה עושה עבירה לאדם. לאן היא מורידה אותו? שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, מה הוא אומר? הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ולא יראים ולא מזדעזעים. ומשעשו את העגל, אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים. יש כאן את כל המוטיבים של אור. יש כאן אור, ולאור הזה יש קרניים, קרני שמש, והקרניים הם אלה שמאירות מתוך הפנים של משה, זה לא האור המקורי. קרן אור פניו. זאת אומרת, אור פניו מקרין איזשהו אור הרבה יותר ראשוני. ובני ישראל אינם מסוגלים לעמוד גם בקרני השמש, ולא רק באור עצמו. בואו ראה כמה גדול כוחה של עבירה. משה רבינו קרן אור פניו, בני ישראל לא יכולים לעמוד בהקרנת האור הזאת. אני עושה קפיצה גדולה, אבל בפורים התורה זו אורה ואורה זו תורה כן הופך להיות נחלתם של כל היהודים. מה זה האור הזה שבהר סיני לא מצליחים ולא מסוגלים לראות? למה התורה משתמשים בה בביטוי הזה של אור, קרניים, הגעה לכאן? וזה נגיע עוד רגע, אבל אני רוצה להסביר איך עשיתי מין קפיצה כזאת וחיברתי את הר סיני עם פורים. זה לא רק בגלל שבמקרה הפרשה היא קפיצה. זה מהותי מאוד. במקור 3, מבררים חז"ל במקור 3 מבררים חז"ל איזו מין השוואה מעניינת מאוד, ידועה, אבל אני חושב שאנחנו לא מעמיקים בה בפן הזה של האורה, בין מעמד הר סיני לבין פורים. ויתייצבו בתחתית ההר, כך נאמר על בני ישראל בהר סיני. הפשט הפשוט ויתייצבו בתחתית ההר הוא, הם היו למטה, למרגלות ההר. אבל חז"ל בדרשה, שעוד מעט נראה את המשמעות שלה, אומרים, כאילו כתוב פה, והתייצבו בתחתית ההר, כאילו הם מתחת להר. אמר רבי אבדימי בר חמא בר חפצא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגי. ביטוי ידוע. ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהי קבורתכם. זו כפייה אמיתית. זאת אומרת, התורה בהר סיני ניתנה לנו בכפייה. על פי הרעיון הזה, שעוד שנייה ננסה להבין אותו, קובע רבה קביעה, אמר רבי אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. שמתם לב אגב פעם למילה הזאת אורייתא? אורייתא זה תורה בארמית. ואורייתא זאת אורה. צריך להבין את זה עוד מעט. למה זה כך? מה הרעיון? שם ביטוי יפה, נגיע לזה עוד מעט. אבל מה זה מכאן מודעה רבה לאורייתא? שאם יבואו אלינו בתלונות למה אנחנו לא מקיימים את התורה, נוכל להגיד, קיבלנו את התורה הזאת, איך זה נקרא במשפט תפלמית. זה היה בהודעה תחת לחץ. לא, לא, מה אתם עושים מהחיים שלנו? אנחנו היינו בתחת לגיגית. ואז אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, הוא רואה פה חיבור גדול. פורים הוא התיקון של מה שקרה במתן תורה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. מאיפה הוא יודע את זה? הדור קיבלו, הכוונה היא חזרו וקיבלו מרצון. אני עוד לא מבין למה הר סיני נקרא כפייה. עדיין שאני לא מבין איפה ראינו שקיבלו מרצון בפורים. אבל בינתיים אני קורא. הדור קיבלו בימי אחשוורוש דכתיב, כי ימו וקיבלו היהודים עליהם. איך היה צריך להיות כתוב? קיבלו וקיימו. קודם כל מקבלים, אחרי זה מקיימים. מה פירוש קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו כבר. קיימו מה שכבר קיבלו. אני אצור פה, הגמרא נמשכת, אני אצור פה מקוצר הזמן. יוצא כך, בהר סיני קיבלו את התורה בתחתית ההר, בכפייה. למה בכפייה בהר סיני? מה הרעיון? מה מרוויחים מתורה בכפייה? מה מרוויחים מזה? אנחנו מרוויחים משהו מכפייה? לא ניכנס לזה. הזכרנו יותר מפעם אחת את דברי המהר"ל מפראג, שהוא לדעתי הרעיון העמוק בעצם היסוד הזה של הכפייה של הר סיני. המהר"ל בא לומר שבעצם הכפייה היא כאילו דו-סטרית, היא כאילו, קשה להגיד את המילים, היא כאילו כפייה שכופה הקדוש ברוך הוא לא אותנו, אלא גם את עצמו. כלומר, כשאני אומר שהתורה ניתנה בכפייה, אני אומר התורה היא טבעית לעם ישראל, אם הוא רוצה או לא רוצה. יש לו בחירה חופשית לעשות איתה מה שהוא רוצה. אבל כשהוא יריח אותה, הוא יריח ריח מוכר. זה תקוע בהם. המהר"ל אומר את זה בצורה נפלאה, אני רק מזכיר בשנייה, דיברנו על זה בהקשרים אחרים, המהר"ל אומר שכשהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את התורה, הוא הכיל על עצמו, קשה להגיד את זה, זה לא מהר"ל, המהר"ל מצטט מדרש, הוא הכיל על עצמו, אני מתנצל שאני אומר, אבל ככה מהר"ל מביא, דין של עונה. דין באונס נערה. הדין הוא שהאונס הזה, אם היא מעוניינת, לא יוכל שלך כל ימיו. וכאילו הקדוש ברוך הוא רצה להכיל על עצמו בקשר עם עם ישראל, דין של לא יוכל שלך. כשהוא כפה, אז אנחנו אנוסים. אם אנחנו אנוסים, קשה להגיד, אז הוא אנוס. אז הישראל והקדוש ברוך הוא חד. זה מהר"ל נורא. אז יש רעיון בכפייה, אני מבין אותו. זה ודאי אבל לא התהליך החינוכי שאני רוצה שתעבור. יש איזו חשיבות עצומה, אני מטמיע בך משהו, זה גנטי. חיידר, נו, אבל עכשיו אתה צריך לעבור איזשהו תהליך רצוני, בחירי. וכאן שתי השאלות. איפה ראינו את התהליך הבכירי הזה מתרחש בפורים? ולמה קבעתם שבהר סיני זו כפייה? זה היה מאוד משכנע שם עם הלפידים והקולות והברקים. כאן אני חושב שהדברים מתחילים, ואני רוצה לנסות לטעון שמה שבעצם קורה בפורים הוא ההיפוך הגמור ממה שהתרחש במתן תורה, אגב, ביום הכיפורים, כי אז ניתן את התורה, אז יורד משה עם הלוחות השניות שעליהם אנחנו מדברים. ופורים וכיפורים הם בדיוק אותו דבר ההפך. מה קורה בעצם בהר סיני? בהר סיני עם ישראל צריך להתעלות מעל המציאות שהוא עצמו מסוגל להיות ביומיים אחר כך. הוא מגיע בהר סיני למדרגות שהוא לא יכול להישאר בהן. הוא רואה את הקולות ונע ועומד מרחוק ואומר אל משה, לא יכולים, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. כי שמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש, אם שומעים אנחנו עוד ומתנו. אי אפשר לחיות במציאות כזאת ערכית, רוחנית, קבועה. אגב, כל הר סיני הוא התרחקות מהגוף. הגבל את ההר וקידשתו. 3 ימים אל תיגשו איש אל אישה. זאת לא הדרכה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בדרך כלל, זה בדיוק הפוך. זה ההפך הגמור. כשהם מגיעים למדרגה של הר סיני, הם פתאום רואים שבעצם עוד במדרגה נמוכה מאוד הם. כי משה רבינו כדי לקבל את התורה בכלל עולה לענן. וכדי לקבל את התורה הוא בכלל באיזו מין מדרגה כזאת לא מובנת של 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. אני רוצה שנבין מה קורה כאשר התורה הופכת להיות מרוממת מאוד מאוד מהגוף. זו תורה אדירה, גבוהה, נפלאה, אבל היא יכולה חלילה לא להיות מחוברת לכל המציאות. היא יכולה להיות מנותקת מהרבדים הנמוכים שאני חי בהם. יש לי סבירות מאוד מאוד נמוכות. האם התורה היא רק איזה מין מציאות מרוממת מאוד, גבוהה מאוד, נישאה מאוד, אבל היא לא קשורה אל המציאות שלי כאן בחיים ועכשיו? אתם יודעים מה קורה לעם ישראל כאשר משה אחרי 40 יום ו-40 לילה לא יורד? אפשר להבין את זה פסיכולוגית. הם אומרים, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. והם מחפשים משהו שאפשר לגעת בו. והם מרגישים שזה ניסה מהם, מרומה מהם, הם לא יכולים בכלל לראות את זה. אבל בעצם, בעצם התפקיד של התורה הוא תפקיד בדיוק הפוך. בעצם התפקיד של התורה הוא להתפרט בכל סתירות המציאות. הוא לרדת עד לדברים הכי נמוכים, כי אם התורה איננה נותנת תשובה למציאות הכי נמוכה שיש, אז זאת לא התורה שאנחנו מדברים עליה. מהי תורת חיים? מה היה הוויכוח של משה רבינו עם המלאכים למעלה? הם מתווכחים בעצם בדיוק על השאלה הזאת. המלאכים טוענים בצדק מה לילוד אישה בינינו. אם התורה היא האור הגדול שיש למעלה, מה הוא מבין בזה? ומשה רבינו אומר להם, אתם יודעים מה זה התורה? היא האור הגדול שיורד למטה ומגיע עד למטה, למטה, למטה. אתם יודעים מה עושים בלילה לפני ליל הסדר, לפני הלילה שרוצים להגיע לגאולה? לוקחים נר ובודקים עם האור אם אפשר להגיע עד לסדקים. רק מי שיכול לבדוק בסדקים יכול להגיע מחר לליל שימורים. מי שיודע להאיר את כל המציאות הכי מסודקת, הכי בנקיקים שאינני יודע איפה הם נמצאים עם איזה חמץ. הוא יוכל מחר להפוך לילה ללילה של קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, לאורה שלמה. הוויכוח בין משה למלאכים הוא הוויכוח של מה שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליו. משה אומר להם, אתם רוצים את התורה, אבל מה לכם ולתורה? לפרעון השתעבדתם? זה לא עניין היסטורי. אתם יודעים מה משה אומר להם? משה אומר להם, תשמעו, לי יש תלות שלכם אין. אם אני רוצה, אני יכול להיות מלאך. לשעה. לשעתיים. אני למשל הצלחתי אפילו 40 יום. נראה אתכם מצליחים לקנה חצי שעה. נראה אתכם מצליחים להיות עם יצר הרע שעתיים. כלומר, אני הרבה יותר גדול ממכם, אתם מוגבלים שלי. אתם מלאכים! אתם יכולים לרדת למטה? אני יכול לעלות למעלה. ליום אחד. נכון, אני לא יכול יותר. יום כיפור, די, גומר, אני לא יכול אחר כך להמשיך, אבל אני יכול. אתם יכולים יום אחד להיות עם פרעו ולנצח אותו? אתם מבינים בכלל מה פירוש לא תחמוד ולנצח אותו? ראיתם פעם את זה? אתם מבינים את התחושה של ההתמודדות ולהוריד את האורה עד למטה? תורה זה אורה. והתפקיד של התורה זה לרדת עד לפרטים הכי הכי קטנים. עד למטה, למטה, למטה. שפת אמת, הזכרנו אותו פעם. שפת אמת אומר על חג השבועות, אולי זה מסביר את זה בדיוק, ומזה נגיע עוד שנייה אחת לפורים. הוא אומר על חג השבועות, הגדרה מרתקת, לא על יום הכיפורים. חג השבועות, ו' וסיוון הוא היום שבו עולה פעם ראשונה משה רבנו לקבל את התורה. נכון? יום הכיפורים הוא היום שבו יורד משה רבנו בפעם השנייה עם התורה. בחג השבועות כתוב שזה יותר מכל חג אחר צריכים לאכול בו. כתוב, עצרת תהיה להשם, עצרת לכם, וכתוב שם שבחג השבועות כולם מודים שצריך לאכול ולשמוח בחג השבועות, גם מי שאומר שבפסח או בסוכות במצבים מסוימים אתה משוחרר מהחיוב הזה, בחג השבועות אתה חייב. לא. למה בחג השבועות כולם מודים? אומרת הגמרא, כי עצרת זה יום שמחה מיוחד. מסביר רש"י, כי עצרת זה יום שניתנה תורה לישראל. אז זאת שמחה מיוחדת. אז ודאי שצריך להקפיד עוד יותר בסעודות, באכילה, זה הרי הבלינצ'ס שלנו. שואל השפת אמת, הזכרנו אותו יותר מפעם, שואל השפת אמת את השאלה הנפלאה שלו, אומר השפת אמת הפוך. הרי אם חג השבועות הוא החג של קבלת התורה, וזה יום שמחה לישראל, כי יום שניתנה בו תורה לישראל, אז בחג השבועות היה אפשר יום אחד לא לאכול. אומר השפת אמת, שכחתם לגמרי מה זה תורה. הרי על מה התווכח משה עם המלאכים? שהמלאכים אמרו שהתורה מתאימה למי? למלאכים? מה לילוד אישה בינינו? מה משה אמר להם שהתורה מתאימה דווקא לנו? כי מה? כי אנחנו ילודי אישה. נו, אז מה אנחנו צריכים לעשות בשבועות? לאכול ולאכול 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 ולאכול, וככה נוכיח שהתורה מתאימה לנו. כי התפקיד של התורה הוא להוריד את עצמה כביכול עד לכל פרט בגוף, עד לכל מציאות. יודעים מה ההבדל בין יום הכיפורים לבין פורים? יש שני ימים בשנה שהם בדיוק אחד הפוך מהשני. יום הכיפורים זה היום היחיד בתורה. אין אף יום נוסף. שאנחנו מצווים להתנתק מכל הגוף. לעסוק רק בשם, בשכל, ברוח. אין אף יום נוסף, רק בגלל שהיה חורבן המקדש, יש תשעה באב. אבל אין בתורה עוד יום צום. מה זה פורים? פורים זה יום אחד בשנה, יודעים מה התפקיד שלנו אז? להתנתק לגמרי, לגמרי, מהשכל. מתי אנחנו באמת מקיימים את פורים? אם נקיים עד דלא ידע. יודעים מי היה הראשון שקיים עד דלא ידע? משה לא ידע כי קרן אור פניו. יגיע אליו עוד מעט. בפורים צריך להגיע לעד דלא ידע. אתה בכלל לא יודע, אין, אתה עברת את רמת הידיעה. יודעים למה? כי ידיעה שתהיה הכי הכי תאורה, הכי עדינה, הכי, הכי נקייה. היא שכל, היא מתייחסת למשהו. היא מתייחסת למשהו שהתחיל ולמשהו שנגמר. ברמב"ם יש ביטוי ידוע, אומר, האדם הוא בלתי המדע, והמדע בלתי האדם. על כן הם שניים. אומר, האדם יודע. נו, אז מה? הידיעה הזאת יכולה להסתדר בלעדיך, ואתה יכול להסתדר בלעדיה. כמון אנשים שחשבו שאין להם תחליף, והם יודעים לבד, ואתה יודע, והם... האדם בלתי המדע והמדע בלתי האדם. הידיעה חיצונית לי. בפורים אני מגיע למדרגה כזאת של עד אלו ידע. יודעים למה? מסיבה פשוטה. כי מה קרה בעצם בפורים? מה ביקש המן לעשות בפורים? בפעם הראשונה שהגיע האדם ואמר, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אני רוצה לחסל את מה? את הגוף. לא רוצה לראות גוף יהודי בעולם. אם היה עומד יהודי ואומר למן הרסע, אני מתנצר 20 פעם. היה לוקח אותו עם כנסיית המומרים, דבר שם. מבחינתי אתה יהודי 10 דורות. כי הגוף היהודי הוא יהודי. אבל תוכל לצאת מזה. אני רוצה לומר משפט חריף. בעומק, הגוף היהודי מבטא קודש הרבה יותר מהרוח. הוא הביטוי של הנצח עצמו. בלי כלום כאילו. כל המצוות של פורים שייכות לדבר אחד, לגוף. אין בפורים הדלקת נרות, כמו בחנוכה, כי בפורים לא ביקשו לחסל את האור. אין בפורים הלל, כי בפורים לא היינו צריכים להוכיח שאנחנו הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. מה יש בפורים? משתה, סעודה, ומשלוח מנות איש לרעהו. אם החלטתי לתת לרעים בתור משלוח מנות את כל המהדורות של השס יחד, זה יפה מאוד, אבל משלוח מנות לא יצאת, כל עוד לא נתת לו שני מנות, שתי מנות. אוי באמת, הוא אדם רציני, הוא לא מתעסק בזה. יפה מאוד, אז תמשיך להיות רציני בפור. שיתחיל להיות רציני ביוחד. פורים זה אחרת לא קיימת את זה. משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וסעודה ומשתה וגוף. כי על הגוף הייתה המלחמה. ויום הכיפורים זה היום שבו ירדנו עם התורה. כשירדנו עם התורה הוכחנו שמה? שהצלחנו להתעלות בהר סיני למעלה. אז ביום הכיפורים זה היום היחיד שבו אנחנו צמים ומצליחים להתנתק מהגוף. מצוין, אבל אחרי שהתנתקת מהגוף קיבלת את התורה. אני אומר את הביטוי עכשיו הוא מופלא. קיבלת את התורה בכפייה, כי זה לא כולל את כל מה שאתה באמת. זה לא ירד באמת באמת לגוף שלך. זה מצוין, זה יום כיפור, זה יפה מאוד. מתי תקבל אותה מאהבה? שהגוף שלך יקבל את התורה. בפורים המן ביקש לחלות את הגוף, אבל לא רק זה, בפורים מה היו החטאים שלנו? בפורים ישבנו בסעודה עם אחשוורוש, אכלנו. אנחנו לא היינו המשתה הראשון של פורים. כל פרק שם זה משתה וסעודה, ובשתי משתה, והמן משתה, והחשברוש משתה, וכולם שם משתים וסעודות וסעודות ומשתים. ואני הייתי חושב שאיך ננצח את המן ואת החסברוש עם כל הסיעות שלהם? נלך לעשות מישמר. נלמד משהו טוב. לא, לא, תשתה. לא כמו החסברוש. תשתה יותר טוב. כך מנצחים את החסברוש. הדור קיבלוה בימי החסברוש. משה קרן אור פניו. בני ישראל אחרי העבירה לא היו מסוגלים לראות אפילו את קרני האור ולהכניס אותם אל המציאות שלהם. כי המציאות הייתה עוד לא מלאה, עוד לא שלמה. ליהודים הייתה אורה. אורה זו תורה. אני מרגיש שכדי להבין את זה צריך ללכת קומה אחת קטנה נוספת שתסביר לנו בכלל את המציאות הזאת של תורה כאורה. אורה איתה. ישנו ביטוי ידוע שכתוב בו שהארץ עבדה, החורבן, הגלות, נוצר מפני שלא בירכו בתורה התחילה. הזכרנו אותו פעם. הלכה המעניינת, גמרא במסכת נדרים, שהטור לומד ממנה במקור שבע, ברכת התורה מאוד צריך להיזהר בה. זו פתיחה מיוחדת, מאוד. ברכת התורה היא הכוונה שלו לברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברכת התורה בהתחלה. הוא מסביר למה. הוא מביא שכתוב שבניהם של תלמידי חכמים אין מצויים לו עלינו לפעמים שיהיו בניהם תלמידי חכמים. למה? מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. ואז הוא מביא את הגמרא שאומרת על מה עבדה הארץ. זה פסוק בירמיהו. והפסוק עונה ויאמר השם על עוזבם את תורתי. וחז"ל דורשים אם עוזבם את תורתי פירושו שהם לא קיימו את התורה. מה זה כל כך מסובך? מה זה ויאמר השם? כל אחד יכול לראות את זה. ואז חז"ל מסבירים ויאמר השם על עוזבם את תורתי על שלא בירכו בתורה תחילה. וכל הראשונים מנסים להבין על מה מדובר. מה זה על שלא בירכו בתורה תחילה? הפירוש בדרך כלל הוא שלמדו תורה אבל לא לשמה, בלי כוונה. מה פירוש המילים? במקור 8 לפנינו חלק מדבריו של הבית חדש, הבך. דברים דומים להם הזכרנו פעם בהקשר לגמרי שונה של הבך. הדברים האלה הם מופלאים, אני רוצה לראות אותם ביחד. אחרי כל ההקדמות שהקדמנו, אני חושב שאפשר להבין אותם. ואיקה לתמוה טובה. אני דילגתי על קריאת מקור שבע, שבעצם הוא הדברים שאמרנו על פה עכשיו. ואיקה, אני אתרגם מיד לעברית, לתמוה טובה. יש לתמוה הרבה. קושיה גדולה. למה יצא כזאת מלפניו? להענישם בעונש גדול ורם כזה. מה זה גדול ורם? גלות. על מה עבדה הארץ? על מה? על שלא בירכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה. בסדר, נו, לא בירכו, שזה יהיה הצרה הכי גדולה שלנו. ונראה, אני חושב שצריך להבין את הבח הזה טוב, שרנו אותו פעם, אני חושב, אבל צריך להעמיק בו הרבה יותר. ונראה בכוונתו יתברך מעולם שהוא ברא אותנו מההתחלה. מה הייתה כוונתו לגבי העיסוק בתורה? בוא נראה את מושג התורה. שנהיה עוסקים בתורה בשביל מה? כדי שתתעצם נשמתנו. זה הבך. מי שבא לבח על הטור, הבית חדש, וביועד צירקיש, מחכה לדברי הלכה, לא לדברי קבלה. יש לו ככה לפעמים הפתעות בבח. פה זאת אחת. כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. מה זה מקור מוצא התורה? נותן התורה. ברוך אתה השם, נותן התורה. מה כתוב פה? תתעצם, מילים גבוה, מה אומר? דעת לה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, כדי שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתתדבק נשמתנו. זוכרים מה אמרנו שהיה בהר סיני, שהתורה הפכה להיות פשוט חלק מאיתנו? כדי שתתדבק נשמתנו וגופנו. מושגים קשים קצת, אבל הם פשוטים עוד מעט. תראו את העוצמה של המושג אורה. שתתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. אומר הבך, התורה צריכה להיות מוקרנת לגוף. זו לא סתם דרשה יפה שישנם רמח 248 מצוות עשה וששה מצוות לא תעשה, וכנגדן זה רמח איברים וששה גידים. זאת אומרת שלכל איבר ולכל גיד יש אמירה של תורה. זה אומר שאם יש איבר אחד שהתורה לא מדברת אליו, זאת לא תורה. תורה היא תורה שמדברת לכל פרט במציאות. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, מה זה על הכוונה הזאת? כדי באמת להתדבק ולהתעצם בנשמתנו עד שנגיע אל המקור. בעברית אחרת, התורה היא בעצם מה שנותן את השקע לתקע, מה שנותן את המקור, את המשמעות. דיברנו בשבוע שעבר על ארון העדות ועל נר התמיד, אולי אפשר טיפה להבין את זה עכשיו יותר. מה שנותן את המשמעות לכל איבר, לכל גיד. יש עולם, יש מציאות, מצוין, אבל מה ייתן את המשמעות שלה? אם יש משהו בעולם שהתורה לא יורדת אליו, זאת תפיסת תורת ישראל, בניגוד לדתות אחרות, שהתורה שייכת ליום אחד בשבוע ולאנשים מסוימים, וחס בדיוק הפוך. התורה שייכת לגוף ולאוכל ולמין ולמשפחה ולבית ולכל איבר ולכל גיד. אם יש איבר אחד או גיד אחד שאין לתורה הסתייכות אליו, אז התורה היא לא התורה שאותה קיבל משה כאילו דישה. סימן שהיא לא השלימה את עצמה ואתה לא השלמת את עצמך. עכשיו אני חוזר למילים. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו המה בני האדם, ישראל, מרכבה והיכל לשכינתו יתברך. עכשיו תראו את הביטויים שלו. שהייתה השכינה ממש בקרבם. איפה בקרבם? פיזי. כי היכל השם המה. ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו. הארץ מאירה מכבודו, כי כל פרט אומר את מקור האור. ובזה היה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. אבל אתה, עכשיו הדברים המחרידים שלי, מילים הזה שלא בירחו בתורה התחילה, הוא אומר, כולם אומרים לא למדו לשמה. של מה זה קשור? אני אומר לכם במילים שלא מובאות פה, בהמשך הבא רומז לזה יותר, אני אומר את זה אלפי רגע, מיד נראה את זה, את החלק השני. יודעים מה זה שלא בירחו בתורה התחילה? אתם זוכרים את הביטוי לברך, אנחנו מדברים עליו הרבה פעמים. מה זה לברך? לברך, תמיד אנחנו אומרים שאני מברך את הקדוש ברוך הוא. אם אני מברך אדם, אז אני מברך אותו כי חסר לו. אני מברך אותו שיהיה לו נסיעה טובה, שיהיה לו כסף, שיהיה לו משהו שחסר לו. אני מברך אותו במשהו שהוא רוצה. אז מה אני מברך את הקדוש ברוך הוא? שיהיה לו מה? מה חסר? מה אני מברך אותו? אז באמת כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מזכירים מדי פעם, ברכו את השם המבורך ממילא. לא, אז בשביל מה? זה חבל על הזמן. תעשו משהו יותר טוב, אם הוא כבר מבורך. לברך, בעל החינוך מסביר, זה כמו, אמרנו תמיד, להבריך. באותו שורש זה גם בריחה. איך מבריחים ענף? איך מבריחים עץ? איך מבריחים אילן? לוקחים ענף שיש לו שורש, מכניסים אותו לאדמה, ואז מתגלה שהשורש הזה משפיע גם על השורש הזה. כשאני מבריך משהו, אני בעצם לוקח משהו ומחזיר אותו אל המקור. לכן אני מצד אחד יכול להבריך גמלים במעיין, כמו שעושה רבקה, ומצד שני אני יכול להבריך אילן. זה לא רק פעולה פיזית דומה, כמו שהגמל שם את הראש ואני מקופף את האילן, אלא אני מביא את הדבר אל השורש. וכשאני מביא אותו אל השורש שלו, כל עוד הוא לא היה שם פנימה בפנים, זה היה נראה לך סתם איזה חתיכת סרק. כשהבאת אותו אל השורש, פתאום התגלה שבסרק הזה יש שורש עצום שיכול לתת עוד עץ. וכך הלאה, עוד הברכה ועוד הברכה. אתם יודעים מה זה לברך? לברך את השם פירושו להגיע את עצמי אל המקור של הכל. מה זה ברכו את השם המבורך? אז למה ברכו? כי כשאתה מברך, אז אתה עוד כלי שמקבל ברכה. כשיהיו הרבה הרבה יתברך וישתבח. למה כדאי שהוא יתברך? מה, הוא צריך את ההתברך הזה? אנחנו צריכים. כי יש ברכה. אז איך הברכה תחול בכלים? שהכלים יורידו את המכסה. ואז הוא יתברך. כלומר, תנו לברכה לחול. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? זה פילי פלאות. עסקו בתורה, אבל לא החזירו את התורה אל המקור שלה. אני רוצה לומר משפט חריף. על מה עבדה הארץ? עבדה הארץ על זה שלארץ אין משמעות. אם לארץ אין משמעות, איך כתוב? אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אם מקבלים אתם את התורה המוטה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אם מקבלים אתם את התורה, אז יהיה לארץ משמעות. אם אתם לא מקבלים, ואי ערב, ואי בוקר, יום השישי. כל הבריאה מותנית בזה שנקבל, מה פירוש שנקבל את התורה? שנצליח להוריד את האורה לכל המציאות. אם לא, אז יש אור ענק. מצוין, אבל האור הזה לא חודר הנה. איך הזל אומרים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. על כל אחד המלכות אחרת. מי זה החושך? יוון. מאוד מעליב. למה דווקא יוון? יוון זה הממלכה הכי תרבותית. תגיד הכל, אבל לא חושך. אני מבין שבבל חושך. למה יוון? תגיד שאתה לא סובל את האור שלהם, אבל למה חושך? זה החושך בהתגלמותו. תחשבו שנייה על המושג, מה זה חושך? ביוון היה אור עצום, הייתה תרבות אדירה. ביוון הייתה אתונה. אבל גם הייתה ספרטה. אם האור המוסרי של אתונה היה מגיע לספרטה, אז לא היה ספרטה. איך אני יכול לפתח אלילות של גוף שאפשר לחתוך את מי שלא הולך בקצב הנכון? רק אם אני מצליח לנתק בין המציאות לבין הפילוסופיה בשמיים. אתם יודעים איך קוראים לי להשאיר את האור למעלה? חושך. אור יש כל הזמן. השמש כל הזמן זורחת. רק לפעמים היא לא מגיעה הנה. אז איך זה נקרא? חושך. אז מה, השמש בשביתה? כשהיינו ילדים קטנים אמרו לנו שעכשיו כולם הולכים לישון. השמש הולכת לישון ו... אני מקווה שהשתחררנו מזה. השמש לא הולכת לישון. זה אנחנו הולכים לישון. יש דברים שצריך לדעת שנגמרים בשלב מסוים. השמש מאירה, אבל יש חושך, כי היא לא מגיעה הנה. אז איך קוראים לאור שלא מגיע הנה? חושך. זה השם שלו בעברית. אז יוון זה התגלמות החושך עלי אדמות. זה לקחת אור גדול ולהשאיר אותו אצל אריסטו למעלה. קוראים לזה במילה אחת חושך. אורה זאת אורה. אם לא היו עוסקים בתורה, אז לארץ לא הייתה משמעות. אבל אני אגיד לכם מה יכול להיות יותר גרוע מהכל, שלא יחסו עליי. אם עוסקים בתורה, עם חשבונות וחשבונות, ואז האדם שמסתכל מהצד אומר, וואה, אז מתעסקים בתורה. ואם מתעסקים בתורה, אז יש משמעות. אבל כשהוא רואה שמתעסקים בתורה ויש משמעות וזה לא משפיע בכלל, אז הוא אומר, זאת אומרת, יש תורה והיא לא שווה כלום. אז זה הרבה יותר גרוע. אתה לומד תורה, וכל עניינה זה חשבונות אחרים. כסף, כבוד. מה זה לא בירכו בתורה תחילה? עסקו בתורה, כמו שעוסקים בכל דבר אחר. אבל זה לא יתחבר אל המציאות. למה? כי אם יש לי חשבונות, אז התורה לא מהווה צינור אל המקור. כי אני בדרך מתעסק בדברים אחרים. כשאדם עוסק בדבר הכי אלוקי והכי מקורי, שם זה הכי חילול השם והכי סכנה, שהוא לא יעסוק בזה באופן הטהור. כי הרואה יכול לומר כלפי חוץ, יש פה תורה. אבל התורה הזאת לא תגיע אף פעם אל המקור שלה. אז היא לא תשפיע בכלל על הארץ. אז הארץ תלך לאיבוד. בואו תראו את סוף דברי הבך. אבל אתה שתי השורות הצרות האחרונות שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנאתם, לידע הדינים לצורך מסע ומתן, טכנית, איך נרוויח מזה, מה נעשה עם זה? גם להתגאות, להראות חוכמתם. עוד מעט הרמב״ם ידבר על כסף. ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה בארץ למטה, כדי שתעלה נשמתם למדרגה הגדולה אחרי מיתתם. הנה בזה עשו פירוד, שנסתלקה השכינה מן הארץ. אתם מבינים על מה עבדה הארץ? על זה שהתעסקו בתורה, אבל לא בתור אורה, אלא בגלל מיליון חשבונות. ועלתה לה למעלה, יש פתאום איזו מין קט כזאת עליונה שעוסקת בתורה ועולה לה למעלה, והיא מנותקת כל כך, והיא מרוחקת כל כך. אגב, הרבה מאוד פעמים היא מרגיעה את הציבור, הציבור אפילו מוכן לשלם שקט כזאת יהיה, העיקר שאני אהיה רגוע. זה נחמד, רק שזה לא יפריע. אפשר להחזיק אותם קצת, מצווה. וזה יושב שם למעלה, והארץ נשארת בגשמיותה בלי קדושה. עוד נוסף לכל, אתה גם רגוע. וזה גורם חורבנה ואבידתה של הארץ. הוא שאמרו מהאיש החכם ויבן את זאת וגומר על מה עבדה הארץ. ויומר השם על עוזבם את תורתי, כלומר על שלא בירכו בתורה תחילה. עסקו בתורה, אבל אי אפשר שזה יהיה אורה. רק אחרי שראיתי את זה, הבנתי ביטוי אחד, שאני לקראת סיום רוצה להיכנס אליו, ואני יודע שאני עולה פה על מוקש, ואני עושה אותו בכוונה, כי אני חושב שצריך פעם לעסוק בזה בהרחבה הרבה יותר גדולה. אבל אני עוסק בו עכשיו רק כדי להבין ביטוי שאף פעם לא הבנתי ברמב״ם. היום אני יכול להבין אותו. הרמב״ם מדבר על מי שעוסק בתורה, ואין לו בכלל שום מגמה לעסוק במלאכה. שיטת הרמב״ם הידועה, שצריך לחזור ללמוד אותה היטב היטב היטב, מכל הכיוונים. ואני, כמו שאומר עכשיו, רוצה להתעלם לרגע מהנושא עצמו, שהוא מחייב עיון גדול ובורחים ממנו וצריך לא לברוח. אבל אני רוצה ללמוד שם ביטוי אחד. אבל לצורכו צריך לקרוא את הרמב״ם. יש רבים שלא אוהבים לקרוא את הרמב״ם הזה, אבל מה שעושות זה כתוב ברמב״ם. כלומר, הרמב״ם ודאי קרא את הרמב״ם. בהלכות תלמוד תורה בפרק ג' כתוב כך. ונכון, יש על זה כסף משנה ארוך. אני לא נכנס בכלל עכשיו לסוגיות ההלכתיות, שזה לא חשוב בכלל. כל המייסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, לא תהיה דרכו. הרמב״ם חורג מדרכו ונותן כאן כמה משברכים שכל אחד צריך לימוד. הרי זה, ואני אגב רוצה טיפה להבטיח מראש, ברמב״ם כזה תמיד הולכים ככה לבדוק, אולי יש נוסחאות יותר מרגיעות. זה ככה עבודה קבועה שלנו. ובכן, הרי אני להודיע, אני לפחות לא מצאתי אף אחת יותר מרגיעה. אותי זה מרגיע מאוד לקרוא את זה, כי הרמב״ם אומר את זה. הרי זה חילל את השם וביזה את התורה. אני מדלג רגע על השלישי, כי הוא זה שמעניין אותי. וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. אסור להנות מדברי תורה, זה לא שלא יכולה להיות הנאה מדברי תורה, אחרת הרמב״ם לא היה יכול לקרוא סעיף אחד ברמב״ם. זה הנאה גדולה. אסור להנות הנאה חיצונית, הנאה גשמית, להרוויח. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם, הכוונה יבא. הרמב״ם מוסיף גם גורם רע לעצמו בעולם הזה. ועוד ציבו ואמרו, אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציבו ואמרו, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. והסוגיה הזו היא סוגיה רחבה ועמוקה ונפלאה, וצריך ללמוד אותה לעומק. הרמב״ם מוסוף עוד מוסיף ואומר, הכל רמב״ם, וסוף אדם זה נורא, שיהם מלסתם את הבריות. עכשיו נעזוב רגע. חילל את השם, ביזה את התורה, צריך עיון, אני יכול להבין. אני יכול להבין. אף פעם לא הבנתי את הביטוי הרמב״מי, כי בא מאור הדת. אף פעם לא הבנתי. איך מחבים, זה כמו שלטר, איך מחבים את מאור הדת. היום אני מבין. אתם יודעים מה זה כיבה מאור הדת? זה ולא ידע משה כי קרן אור פניו. מי שכל גופו תורה, החיים שלו הם תורה, הוא לא חי בהר סיני, הוא חי במציאות. זה מלאכה, לא מתפרנס מן הצדקה. המציאות שלו כולה היא תורה. כל חייו הם תורה. אז הוא מחבר כל דבר אל המקור שלו. כשהוא מחבר כל דבר אל המקור שלו, אז יש פתאום בעולם שכל כך הרבה חשבונות יש וכל כך קשה למצוא את המקור לכל, ולפעמים העיר שושן צהלה ושמחה אולי, אבל אף אחד לא מבין מאיפה זה בא, זה יחזיק פעם, קדנציה, שתי כזה. יש פתאום אדם שלא עושה חשבונות. הוא קשור אל השקע, הוא קשור אל המקור, והוא יגיד את האמת כולה. הוא ינהיג עם אור גדול. אבל אם אותו אדם הופך להיות עבד וירצה של זה שנותן לו את הצדקה שלו, אז הוא עוסק במקור אבל לא יכול להופיע את המקור הזה החוצה. אז אתם יודעים מה קורה לו? הוא עצמו הופך להיות כבוי. הוא אור מחובה. ואז הוא מחבה את המאור של הדת. יש מאור. והמאור הגדול הזה צריך להופיע דרכך. ואם אתה לא יכול שהוא יופיע דרכך, מפני שבגלל כל מיני חשבונות אתה לא יכול להעביר את האמת הגדולה הזאת, אז אם איזה פוליטיקאי לא יכול להעביר את האמת הגדולה שלו, נו, אז או שאין לו אמת כזאת גדולה, או שבסדר, לא ציפיתי. אבל אם איש התורה לא יכול להעביר את האמת הגדולה שלו, אז המאור כבוי. אז מה נותנת לי התורה הזאת? אורה זה תורה. ואם הוא תלוי, ואת התורה שלו הוא צריך להעביר על פי ההסכמה של מי שהוא תלוי בו, אז הוא מחבא את המאור. ליהודים הייתה אורה, פירושו, הם הגיעו אל המקור של הכל. זוכרים, ובזה נעמוד, איך בכלל נוצר פורים? פורים נוצר כי אסתר אמרה למרדכי, אני אלך אל המלך, אבל בתנאי אחד. צומו עליי. שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי, עצום כן. אז מרדכי, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, אמר לה, אבל אסתר, התאריך של החודש הראשון שאת מדברת עליו עכשיו, זה בדיוק ליל הסדר. תדעת מה זה? האיסור שלא לאכול מצה בליל הסדר זה קרת. והיא שולחת לו ואומרת לו, זקן שביהודים, אם אין ישראל, למה פסח? עכשיו אתם מבינים איך פורים נוצר? פורים הוא ההתחלה של תורה שבעל פה. איך הוא נוצר? כי לתורה שבעל פה יש כוח לבטל את פסח. את החג הראשון שקבע הקדוש ברוך הוא, כשהוא פסח מלמעלה, באה אסתר ואומרת למרדכי, מרדכי, בשביל מה יש תורה? בשביל להישאר בשמיים? או בשביל שיהיה בעולם ישראל, וישראל יחברו את התורה אל המציאות. אם אין מי שיוריד את הדברים מלמעלה למטה, אז היה צריך להשאיר את זה אצל המלאכים. הם צדקו, לא משה. אם אין ישראל, פסח למה? תורה שבעל פה היא הכוח לגלות שאנחנו יכולים להוריד את התורה הנה למציאות. וכשאנחנו יכולים להוריד את התורה למציאות, שום חשבון לא יעצור בין המציאות לבין התורה. כל כך הרבה פעמים אנחנו בגלל כל מיני חשבונות מעדיפים, זה משהו שנראה יותר טוב. אבל החשבונות מפריעים לחיבור הזה להופיע. ואז כווה מאור הדת. משה לא ידע כי קרן אור פניו לדברו איתו. הוא יורד עם שני לוחות העדות בידו, ומי שמחזיק שני לוחות עדות בידו באופן טבעי, אור פניו קורן. האור שבדרך כלל תפקידו לסתום את הכל, קורן את האור מבפנים. שמגיעים לפורים ומשתחררים מכל חשבונות העולם, והיהודי שהשתחרר מכל החשבונות יותר מכל אחד אחר היה מרדכי היהודי של פורים. זאת הייתה הסיבה שהוא היה באופוזיציה. הוא לא הסתדר, הוא פרש מהסנהדרין. גם בסוף הוא היה רצוי רק לרוב אחד. כי הוא לא ויתר על להופיע את האור הגדול במציאות. הוא כמעט שילם במשרתו אצל החשברוש, הוא שילם במשרתו בסנהדרין להבדיל, והיו רבים שאמרו שהוא מסכן את כולם, אבל הוא אמר שהאורה הזאת צריכה להופיע את המציאות. כשעמלק צובר כוח, אי אפשר לנצח אותו עם אורות מפלסטיק. כשהשורש הזה של הגויים, כשראשית גויים עמלק צובר כוחות, צריך את האור הגדול כדי לנצח אותו. כך מתחילה תורה שבעל פה. כך נוצרת על היהודים הייתה אורה זו תורה של פורים. כך יכול להיות מואר מחדש מאור הדת. ערב טוב.